קביעת עיתים לתורה. איך אדם לומד תורה, לא בישיבה, בישיבה לומדים תורה כזה בסדר יום. אז ראינו שאמת, והגית בו אימה בלילה, אומר לי ללמוד תורה ביום. ללמוד תורה בלילה, ברור שלא כל היום ולא כל הלילה, אלא לקבוע. כן, דיברנו, החשיבות של לקבוע עיתים, שיהיה זמן קבוע ביום, זמן קבוע בלילה, שאדם לא מבטר עליו, אם לא יצא, אז הוא משלים. אבל זה הנושא של קביעות. יש פסקה מאוד יפה של הרב בשמונה קבצים. הרב אומר למה חשוב לקבוע עיתים. גם מסביר למה נשים פטורות, אין להם חובת ללמוד תורה. אז מה שנשים, וזה ידוע, יש להם הרבה יותר קביעות. זאת אומרת, נשים הן פחות נעות ונדות בעולם. לעומת גבר שבאופי שלו הוא רוח, הוא הולך, פועל, היפראקטיבי, זז מפה לשם, משם לפה. והקביעות הזאת עושה לו טוב, כי הוא יודע שיש לו משהו קבוע, דרך, ברורה, תורה, זה מוביל אותו. אישה יש לה את זה מפנים, היא כבר נולדה כזאת. אז לכן אישה לא חייבת וגבר חייב לקבוע עיתים לתורה. זאת אומרת, לא רק ללמוד, שלימוד יהיה משהו מקובע, מסודר, זמן, קבוע, ספר, לא לפתח ככה זה כל פעם. דיברנו, אפילו אם אדם אין לו הרבה פנאי ביום, דיברנו, זמן יש פנאי. משנה יומית, רמב"ם יומי, שתם מקרא אחד תרגום, חוג לישראל. דבר אנשים שכבר עובדים, עסוקים, קבוע. מעבר לקביעות, מצוין. אדם נשאר לו פנאי במשך היום, אפשר ללמוד הרבה דברים. אבל מאוד חשוב הסדר, הקביעות. טוב, מה שיצא אחרי קופנונה זה קופנונה, אמרנו, זה שכון אורך אור החיים. אור החיים זה הולך לפי סדר היום שלנו. חלק א', סימן א', זה דיבר על השכמת הבוקר, נטילת ידיים וכו'. אנחנו פה בשני הסימנים האלה שמאוד חשובים. זה ככה מתחבא בין הלכות תפילה בית כנסת לבין קופנות זין, שזה גם מתחיל להיות צעודה. ככה שאדם התפלל, למד, יצא לעבודה, עוד יש שלב הוא עוצר לסעודה, ואז כל הלכות צעודה, נטילת ידיים, מוציא ברכת המזון, זימון, ועלה ועלה. אז פה ככה, למרות שאמרנו קופנוני, הלכות תלמוד תורה זה בכלל שייך לשכון ערוך יורה דעה. שם יש הלכות תלמוד תורה כמה וכמה סימנים. קופנונו, מה שנראה עכשיו, זה שייך לחושן משפט, איך להתנהל ביושר, הונאה וכו'. אבל הבית הסה אומר, אני לא יכול לדבר לסדר יום של הבן אדם ולקפוץ מהתפילה ללכות נטילת ידיים בלי לתת איזה כיוון מה אנחנו עושים ביום. במשך כל השעות האלה. אז אנחנו קובעים עיתים לתורה ועובדים ביושר. זה הקופנונו, זה מסע ומתן ביושר. אז מה שראינו, אני אקרא את השכן ארוך, קופנונו, אחר כך, כמונה אחרי שאדם, המלצה של השכן ארוך, דיברנו על זה פעם שעברה, זה אחרי התפילה ללמוד משהו. זה ככה צמוד. מודבק לתפילה, אתה יודע שאתה מתפלל, לומד, אחר כך יהיה עוד זמן, תלמד עוד. אחר כך ילך לעסקיו, זה לא רשות, אלא חובה. דכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. קצת דיברנו על זה, לעבוד זה חובה. זה לא, אין ברירה, פרנסה, לא מצאתי כולל, המלגה לא מספיקה, לא. לכתחילה, יהודי הולך לעבוד, כבר דיברנו, הביאור הלכה פה, חפץ חיים אומר, שזה לכלל העולם, יש יחידי סגולה, שבאמת כמו רשב"י, רק לומדים תורה, אבל רוב העולם, כולל העולם היהודי, מתפרנס מעסקיו. למה? כי אם אין מלאכה, סופה בטלה, גוררת עוון. לצערי, אני רואה יוצאים בבית, בערך כל יומיים דופקים מה שיקרא אבריחים. מבקשים כנסת קהלה, צדקה וזה. אני לא לחנך אותם, גם לא ישמעו לי. בוא נעד, איך לעבוד, מה אתה עושה פה? אתה מסתובב בין הבתים, פושט יד, קצת כבוד עצמי, משהו, מה אתה... אם אתה מוגבל, אדם בריא, אתה רואה, איך לעבוד, פרנס בכבוד. אני עובד, השכנים שלי עובדים. בסדר, אני אתן לו משהו, אבל זה לא דרכה של תורה. דרכה של תורה זה, גם הוא כאילו אברך, אבל בסוף הוא לא לומד, כי הוא כל היום מסתובב בסוף כסף. אז מה עשינו? זה לא שפה החפץ חיים בורא לך אומר שזה אנשים כמו רשב"י, שכמו ישרחה וזבולון, אז יש מי שמפרנס אותם. בסדר? היו בכל דורות, בכל הדורות, עילוי, מה שנקרא. אנשים באמת, למדנים גדולים, שהקהילה, המשפחה אמרו להם, עכשיו תלמד, אנחנו נדאג לפרנסתך. אבל פה זה הפוך. אדם אחיד שלו לומד, ואז הוא אומר, תדאגו לי. זה לא עובד ככה. אז יש באמת יחידי סגולה, אבל זה לא מתאים לכלל, לציבור ציבור גדול, וכמו שאומר, סופה בטלה גוררת עוון, זה צערנו קורה היום הרבה מאוד אנשים שגדלים במסגרת של רק למה שנקרא לימודי קודש, בלי בגרות, בלי תיכון, בלי צבא, בלי עשייה, בלי שיעורי ספורט, בלי מגרש משחקים, לא כולם יודעים מה לעשות את עצמם. יש מרץ נעורים, צריך להוציא אותו. אז אם לא מוצאים אותו כדורגל, מתמטיקה וכו', אז למקומות לא טובים. טוב, ואז רק אומר, מכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר, אלא עראי, משנה פרקי אבות, ותורתו קבע, וזה וזה יתקיים בידו. כן, כבר גם זה הזכרנו, תורתו קבע, מלאכתו עראי, זה לא שעות, כי רוב האנשים יותר עובדים מאשר לומדים, אבל השאלה, איפה אתה, איפה הראש שלך? איפה הקביעות שלך? איפה אתה, ממה אתה חי? אחת האישיות שלך. אתה אומר, אני עובד כל היום, מגיע בערב לבית הכנסת, בין מנחה לערבית, יש לי דף יומי, וואי, זה החיים שלי. וזה אני, זה הקביעות שלי, אז אני לא אבטר, שום דבר לא יעזור. יש המון המון סיפורים על אנשים, באמת, לא דווקא הרבנים, שיש להם מסירות נפש לשעת לימוד הזאת, כלום. כל המשפחה דת, אישה, ילדים, סידורים, עבודה, עכשיו הוא לומד תורה, זו, אין עם מי לדבר. זה תורתך קבע. כן, וזה וזה התקיים בידו, הכוונה שגם הפרנסה וגם התורה התקיימו בזכות זה שהוא עושה שני הדברים. לענייננו, ויישא וייתן באמונה. כמו שנראה במשנה ברורה, כשאנחנו דזכרנו זה, עולים לבית דין של מעלה, שואלים אותנו שש שאלות כנגד שישה סדרי משנה. שאלה ראשונה, סדר זרעים. כדוע סדר זרעים זה מאמינים, מי זורע? מאמין בחיי העולמי וזורע. כל חקלאי שזורע, חיטה הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא לא גשם. אז כנגד סדר אמונה זרעים, השאלה הראשונה שאנחנו נשאל בין נית של מעלה, זה נסעת ונתת באמונה, כלומר מסחר. אם זה באמונה, זה גם נסע וגם נתן, גם קונה גם מוכר. שאלה שנייה, מועד, קבעת העיתים לתורה. קודם כל ישאלו אותנו על נסעת ונתת באמונה. טוב, ואז הוא מזכיר כמה דברים שהיום פחות מצויים. שכן ארוך, ויזהר מלהזכיר שיש שמיים לבטלה, שבכל מקום שהזכרת השם מצויה, מיטה מצויה. טוב, מדבר על שבועה, שהיה הדבר שהיה מאוד מצוי בזמנו בעסקים, שכדי שאדם באמת יראה אמינות והתחייבות, היה צריך להישבע. שמעתי זה, ראתי שבע בשם השם, לא בטח לא בשם עבודה זרה. הוא כבר נותן לו פשחן רוח כיוונים, שכשאדם הולך באמת מתפרנס, אז צריך לראות שהוא הולך על פי התורה בצורה מאוד מסודרת. אז פה אני רוצה יחד איתכן לעבור לסעיף קטן ד', סעיף קטן הכי ארוך שיש למשנה ברורה, יכול לא נראה את כולו כמובן, אולי זה יעניין אתכם לראות את זה לבד, מאוד חשוב ולא קשה. משהו פה מראה לנו כמה וכמה דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם בהתנהלות המסחרית, עסקית, כלכלית, כל אחד מאיתנו, אתה הולך לקנות, אתה הולך לשלם, אתה צריך חייב למישהו כסף. המון המון דברים שאנחנו מפספסים אותם בלי בעיה. בדיוק עכשיו, אצלי בישוב, אנחנו לומדים כל בוקר אחת תפילה, ככה, קביעת תיתן לתורה, סיפרתי לכם, מסיעת ישרים, ממש חצי דקה, מידת הנקיות, שזו מידה גבוהה. אז רוב ההתעסקות שלנו שם זה בדברים האלה. דיני ממונות, שלא יהיה לך... לא תכשיל את מישהו בעצה לא טובה, בהתנהגות לרויה. זה דבר שמאוד מאוד חשוב. ופה אני רוצה להגיד שם דברים. א', אחרי האדם, בהלכות ערב יום הכיפורים, יש את הסימן הידוע שמשנה, שעבירות שמי אדם מחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שרצה את חברו. ידוע, צריך לפני יום הכיפורים לרצות. ואז אחרי האדם כותב שם, שבענייני כספים, שאדם לא יסמוך על הוראתו. שאדם לא יורה לעצמו. הרי אם למיתנו יש אתרוג, שלא יודע אם הוא קשר או לא, אתה שואל רב, אתה שואל בקי, אתה אומר, תגיד, אתרוג הזה קשר או לא קשר? יש אדם שאלה האם לדווח על הכנסה מסוימת למס הכנסה, הוא הזיק משהו ברשות הרבים, האם הוא צריך לשלם לעירייה, לישיבה, לשכנים, אני לא יודע מה. אומר אחרי אדם, מה רוב האנשים עושים? עושים מורים לעצמם. לא, זה בסדר. זאת אומרת, ברגע שאדם אומר לעצמו, הוא כבר ימצא... אז מה? תשאל. כמו שאתה שואל על האתרוג, תשאל על ה... חככת באיזה תחנת אוטובוס והצבע טיפה ירד, תשאל רב מה עושים. הרב יגיע לך, זה בסדר, מנהג העולם או שלא. לא, שאדם לא הורה לעצמו. סתם נתן לי דוגמה קטנה, אבל יש אין סוף דוגמאות. אז זה דבר ראשון, כמה חשוב לשים לב. לכן השאלה הראשונה זה נסעת ונתת באמונה. דבר שני, סיפור ידוע שיש לו הרבה מסמכים אותו, כל מיני רבני גדולים. מספרים שהיה פעם יהודי שהיה שוחט. ובאיזשהו שעה בא לרב שלו, הוא אומר לרב, אני מאוד לא רגוע עם העבודה שלי, אני רוצה להחליף מקצוע. שואלת על מה, למה אתה לא רגוע? אז הוא אומרת, מה, הרב, יכול שחיטה, יכול שאני מכשיל אנשים בטריפה, אם הסכין היא לא קשרה לגמרי, ואם התעכבתי טיפה בשחיטה, ולא בקצב, ולא ב... לא יודע, לא רוצה להכשיל בעיני טריפה, אני מעדיף להחליף מקצוע. טוב. אז הרב שאל אותו, מה אתה חושב לעשות? אני אפתח איזה עסק. אז הרב אמר לו, הסתבכת. כי בשחיטה, אולי, נחשבת בלב אחד. כל נבלה לא תאכל לנו. או טריפה, אם זה הגיע לטריפה. בחנות, כל המשנה ברורה הארוך הזה, יראה לך כמה אתה יכול להסתבך עם דיני עונה וריבית ושקר והלבנת פנים ולשון הרע ומה לא, יודעים מה זה. אז מה לא, אם זה היה שיקול שלך, עדיף שתשאר שוחט. כי המון המון אתגרים יש ב... עכשיו זה לא שלא פותחים עסק, אבל שאדם לא חשוב שזה הדימוי הלא נכון, שעסק זה עסק, זה לא... מה שתורה להגיד לכנהל חנות מקולת, חנות חומרי בניין, כן. התורה אומרת המון, יותר מאשר בשחיטה, יש לך המון המון הנחות, שולחן ערוך והדרכות של חדש שצריך לדעת אותם, ורובן באמת זה שכל ישר ומוסר וצדק, וצריך פה להיות איזה תמיד חכם, אבל לא לחשוב שזה תחום כביכול אוניברסלי, דתיים חילונים אותו דבר. אני תמיד עושה חידון כזה לילדים אצלנו ביישוב, אני מספר להם שיש יהודי, הולך עם כיפה, ציצית, שומע תורה מצוות, כל בוקר מגיע בית כנסת, מנח תפילין, מתפלל. אחרי זה פותח את החנות שלו, והוא מרמה. יש לו מחירים מופקעים, סחורה לא טובה וכו'. מולו, יש בעל חנות, לא מתפלל, לא הולך עם כיפה, לא אוכל כשר, אבל לא ישר כמו סרגן. אז יש אתה מי דתי ומי חילוני, משניהם. אז כל הילדים אומרים לי, זה דתי וזה חילוני. אמרתי, אבל תראו, לא, זו דתי רמאי. והוא חילוני ישר. אז אמרתי, רגע, מי החליט? ישר זה כתוב בתורה, זה אדם דתי ישר, אדם רמאי, הוא לא דתי. הכיפה והתפילין, זה עושה אותו דתי. זה לא עובד ככה. וצרי הרבה הרבה מאוד אנשים, מה שנקרא שומרי תורה מצוות, שמגיעים לתחום הזה, שלא לדבר על דין הדמחות הדין, החוקי מס הכנסה, ומעה, ועלמת מס, וכסף שחור, וכולנו מכירים את הדברים האלה. רב אדסה כבר כתב, והרב קניבסקי כתב שהם לא יודעים מי יתיר לרמות את המדינה. אדם שלא מדווח על הכנסות, או שעושה כל מיני עסקאות לא חוקיות, הוא מרמה. שפס הגזל ערבים. אתה יכול להגיד, אם אני רימיתי מישהו בחנות, אני יכול לחזור בתשובה ערבים או כיפורים, לא רוצה להגיד לו, תשמע, סליחה, נתתי לך מחיר מופקע, קח בחזרה, סליחה, אני מתנצל בזה. אבל אם אדם לא שילם מס הכנסה, אם הוא העלים מס, אין לו למי להחזיר. זה גזל הרבים, זה, אין לו הישנות, זה הרבה יותר חמור. אז רב עדי יוסף אמר שהוא רואה מימין ושמאל שאנשים מדווחים על עצמם שהם לא עובדים, הם כן עובדים, יכולים לקבל הנחה בארנונה, כשהם לא זכאים, יקרים כל מיני פטנטים, אנשים ממלאים כל מיני תפסים הנחות, ביטוח לאומי, נכות, פטור מצה"ל, כל מיני סיפורים, השם ישמעו. זה שולחן ערוך. טוב, אז נראה סעיף קטן ד', ממש ככה את ההתחלה, רק קריאת כיוון, ובאמת אני אמליץ שתמצאו את הזמן לראות פה את הכל, זה ממש מרתק. אמנם זה ככה תהיות צפופות, אבל אפשר כל יום לקרוא 10 שורות ככה, להפנים, כי זה באמת, זה... המון. כן, סעיף קטן ד' באמונה. היינו שלא יימצא בעסקו שום גזל ותרמית. עסקו אני אומר שוב, זה קונה, מוכר. גם אם אתה קונה, ויש הרבה קונה. סעיף קטן ד' קופנון ון. זה בעמודה הימנית. באמונה. לא, לא, זה... זה עמוד ממי.
אה, זה אותו ספר?
נראה לי.
עושים את זה, אני
הייתי... אה, זה לא זה אחי, זה עד קופנון.
כאילו זה אותו...
קופנון, קופנון דבר. אה, הנה. כן, אנו שלא ימצא בעסקו שום גזל ותרמית, וגם על זה שואלים לו לאדם משעת הדין, כמו שאמרו חז"ל. כן? שואלים אותו על קביעת עיתים לתורה, שואלים אותו על נשאת ומתת באמונה. והנה אומר המשנה ברורה, דרך אגב, חפץ חיים גם הייתה לו חנות. הוא היה גדול הדור, תמיד חכם, חיבר ספרים, הייתה לו חנות. הוא היה, אלה פחות, שמה?
מקולת משהו, לא?
יכול להיות, אלה פחות ניסיון, כי הוא היה מוכר, מתפרנס את היומית שלו, סוגר את העסק, הולך עם התורה. שמה לעבוד כל היום? אני צריך לעבוד כדי פרנסתי? פרנס, לא. יש כמה מצוות אדירות, כן, דברים לא פעם ב, שמוטלות על האדם לעשות ולהיזהר מהם בכל עת. בינם מובעים בשולחן ערוך, זה אחת הבעיות. אין סעיף בשולחן ערוך שאומר, אסור להעלים מס הכנסה. אסור לרמות את ביטוח לאומי, אסור לרמות את העירייה. אין סעיף כזה. אז אנשים אומרים, אין סעיף שאניח תפילין, אני מניח. יש תפילין, סעיף שהרצועות צריכות להיות שחורות, הן שחורות. אין סעיף שאסור לרמות מס הכנסה. למה אין? כי ברור. מה, ועשית הישר והטוב, יש פסוק מפורש. בדבר שקר דריחק, פסוק מפורש, אני השם אלוקיכם, עם השם אלוקים אמת. מה יש לדבר? מה, לשקר? זה לא עולה על הדעת. איך מי שאמר, גם אין הלכה צריך להיות ענב. אין בשכון ארוך הלכות ענבה. ברור, רמב"ם יש, מה? איך אתה לא יכול להיות ענב? מה, אתה גאוות? וכמה מהן העתיקן מגן אברהם, דברי הרמב"ם שרה הראשונים, וכן כמה הנהגות טובות ומוזכרות בדברי חז"ל, לכן אנחנו גם כן מנתק מקצת מהדברים פה. כמו שמעתי מקצת, זה... יש פה עשרות דברים. כתב הרמב״ם, רמב״ם הלכות דעות, זה גם מעניין הרמב״ם, לעומת השולחן ערוך יש כן הלכה להיות ענב, ויש הלכה להיות בריא, ויש הלכה להתנהל נכון, כי זה הלכות דעות, דעות זה אופי, התנהגות. מצוות עשה להידבק בחכמים ותלמידיהם, כדי ללמוד ממעשיהם. כן, פה החפץ חיים בעצם מוביל אותנו ליום יום. אתה עכשיו בעבודה, בחיים, מסתובב, יוצא מהישיבה, אחד המשימות שלך, לדבק בתלמידי חכמים. פעם, אני לא יודע אם זה קיים עדיין בישיבה, היו פה שיעורים לשיעורי לקראת יציאה לחיים. לא יודע אם זה עדיין מתקיים. אז כשהייתי פה יותר, אז דיברתי על בחירת מקום מגורים. נמצא עם לגור בעיר, בכפר, במקום דתי, לא דתי וכו'. שמה?
למה לגור בעיר היה?
לא, אני לא מדבר בחת האידיאולוגיה, זה עוד משהו. אני מדבר משהו אחר. אתה בא למקום, תבדוק. כאן הראשון הולך לראות איפה יש הבית כנסת, לשעות הפתיחה שלו. תראה שזה מקום פעיל כל השבוע. שלא פתאום תבוא לאיזה מקום, אופס, אין מניין לשחרית, יש מניין לערבית רק בחמש בחורף, אתה בא מהעבודה, אין לך סיכוי להתפלל לערבית במניין. ואם יש שם רב, שתוכל לבוא, לתייעץ, לדבר, לישון. זה נראה לי דבר פשוט. אז הוא אומר, מצווה להידבק בתלמידי חכמים. עכשיו, האדם עזב את הישיבה, גר באיזה שכונה, באיזה מקום, לא משנה עיר, כפר, לא משנה כרגע, הוא לא רואה תלמידי חכמים, אין. הוא נזכר שהוא היה בישיבה. דבר מאוד חשוב. ללמוד ממעשיהם, אתה מתפלל בבית כנסת יד שש, אתה מתחכם. אתה מתייעץ איתו, רואה אותו, לומד ממנו, זה מאוד משמעותי. כעניין שנאמר, רובו תדבק, חז"ל שואלים, איך אפשר לאדם להידבק בשכינה? לקח אמרו חכמים פירוש מצווה זו, ידבק בחכמים ותלמידיהם. לפיכך, למעשה, צריך אדם להשתדל שיישא בתלמיד חכם, לשים ביתו לתלמיד חכם, ולאכול ולשתות עם תלמידי חכמים. אתה בא לחתונה, אתה רואה מקום פנוי ליד הרב, שם, הרב, אפשר לשבת איתך, תודה רבה. ולעשות פרקמטיה, תלמיד חכם. למכור לו, לקנות ממנו, יש איזו חנות מכולת של חפץ חיים, תקנה שם, תרוויח, אתה עושה פרקמטיה, תלמיד חכם. ולהתחבר להם בכל מיני חיבור. כן, ממש להתקשר, לשבת לרחוק ממנו בבית כנסת, כמו שמעתי. לראות שיש בשכונה, להתפלל במניין שלו, יש כמה מניינים בבית כנסת. באיזה מניין הרב מתפלל? אני גם שם. זוכר בשום בזמן אורבך שהיה באמת מגדולי הדור. המניין, הלכתי עם אבא שלי באיזה כנסת בירושלים, היה לו מניין קבוע בשעה מסוימת. כשאנחנו יכולים, הלכנו אל המניין שלו. איזה חוויה זה, התפלל תפילת שבת עם גדול הדור. זה ישנה לך את כל החיים. מאוד משמעותי. לא משנה, את לא מדברת, אתה רואה את התפילה שלו. אני זכיתי להתפלל במרכז הרב עם ראש הישיבה, הרב ישראלי, רב ראש הפירה, רצ'ידה, כולם זה צהל. זה תפילה אחרת. אתה רואה את המתפללים, סתם אני התמונה שתמיד אני זוכר זה בעיקר יוצא יהודה ורב אברהם, הם היו מתפעלים מה שנקרא מהמזרח ככה, מקום של ראשי הישיבות אז, ותפילת העמידה עומדים לכיוון ירושלים, לכיוון בית המקדש במקרה הזה פוסעים, עושה שלום, חוזרים, נשארים ככה עומדים, אותו דבר, לא זז, אתה רואה את הרב אברהם עומד ככה עם הסידור כל חזרת השץ, לא מסתכל, הנה שמאלה, לא כלום חתו התפלל פעמיים זו, זה לימוד הכי גדול שיכול להיות אתה רואה אתה מכוון, כמו שכתוב בספרים שאדם בחזרת השץ, יכוון עם השץ מילה ממילה לפי הגרא חזרת השץ שיותר מעלה מתפילה מלחש זה תפילה של ציבור אז אתה אומר, אין אגר, הוא לא אומר כלום, פשוט עושה את זה אחרי התפילה, אתה רואה אותו בנחת, אומר קורבנות, טילים, נשאר, לא רץ לשום מקום אתה רואה אותו עונה מני יש מרבה, אתה רואה אותו מכוון בתפילה זה משהו, זה לא... כן, אז אמרנו שחשו להידבק טוב, עוד אמרו חז"ל, כל הנהנה מסעודה שתמיד חכם שורה בתוכה כאילו הנהנה מזיו השכינה כמו שאמרנו, אתה יכול לסעודות וזה, הלאה עוד כתב זה הרמב״ם בפרק י' כן, אנחנו בלכות דעות של הרמב״ם הלכה ג' מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד מישראל כגופו כולם מכירים שנאמר ואמתה לרחה כמוך כמו שאמרנו, זה יכול מסע ומתן אתה בשוק, בדרכים, באוטובוס, קונה, מוכר, מסתובב, מחכה בתור בקופת חולים, לא יודע מה בשמחה יש אנשים אתה, מה אתה עושה? מחכה שיגיע התור שלך תחשוב כל מי שמסביבי, מכיר, לא מכיר מצווה עליי לאהוב אותו כגופי לא יתעצבן עליו לא יסתכל עליו בעין רע לעזור לו אם צריך בטח לא לדחוף, דברים כאלה לפיכך, צריך לסבר בשבחו כן, אדם שאתה מכיר היית רוצה שיספרו בשמחך, כל אחד מאיתנו אוהב שאומרים על הדברים טובים. יושבים חבר'ה, מדברים עם מישהו, תספר בשמחו. סוגריים, לפני שונא בסור, זה נכון לשון הרע, זה ידוע, שאם אתה הולך לשונא ואתה אומר על מישהו משהו, אתה לא יודע מה, בוא נגיד לך מי זה הבן אדם, אל תגיד כלום. הלאה, ולחוס על ממונו, כן, של האחר, כאשר הוא חס על ממון עצמו. גמרא בבא קמא אומרת אפילו יותר. אם אתה מקבל חפץ ישמור, מי שאומר לך, תשמור לי שנייה על הפלאפון, אתה שומע על הפלאפון שלו יותר מאשר היית שומע את שלך. שלך אתה שם על השולחן מולך, את שלו לא. כי אתה צריך לחוס על ממון חברה לפחות כמו על שלך, אפילו יותר. רבתן הערכה כמוך, לפחות כמוך. אז זה מדע לא להזיק. או כמו שמעתי, ממון הרבים זה יותר גרוע. ממון הישיבה, קשה מאוד להשיב את זה. אין לפני מי... אז אתה צריך ממש להיזהר. עוד יותר בממון שלכם מאשר על עצמך כן, וכאשר הוא חס הממון עצמו ורוצה ויכבד עצמו אף אחד מאיתנו לא אוהב שמשפילים אותו אז נעשה למישהו אחר לפיכך המתכבן בקלון חברו אינו חלק לעולם הבא עד כאן לשון הרמב״ם חפץ חיים יסביר שאחד המניעים של האנשים דבר לשון הרע לשון הרע הגמרא אומרת שזה כמו נחש כן, הגמרא אומרת שלעתיד לבוא בין כל בעלי החיים שנית הנחש, חמור נושך ואוכל אתה מכין שבו הולך, מה אתה נהנה מהקשה? הנחש לא נהנה מהקשה, לא אוכל את הטרף שלו אז הוא אומר, לא יכול לצל בעל לשון הרע מה אתה נהנה? אדם מדבר לשון הרע יופי, מה יצא לך מזה? כשדיברת על מישהו, סתם אז זה נכון, אבל חפץ חיים אומר כשאדם לפעמים בדיבור לשון הרע מתכבד בלשון חברו כי כשאני אומר שמישהו לא בסדר, מה אני בעצם אומר? שאני כן בסדר, אני לעומתו בסדר אז זה נקרא להתכבד בלכון חברו זה הפוך מבאמתה לרחה כמוך הפוך, תגידו יותר ממני הוא אדם, הלווה שהייתי כמו איזה מן אדם טוב, איזה מן אדם ערכי ואיזה מן אדם מוכני ואוהב לעזור וכו' הלאה ודווקא הרחה בתורה המצוות ולאדם רשע שראתו שבר עבירה מפורסמת בישראל ולא כבית הוכחה מצווה לסנותו, אז זה אני שם בסוגריים, כי זה נושא מפני עצמו, אם תרצו כאן לדבר על זה. היום לסנוא מישהו מישראל צריך שהוא יקבל אישור, אתה צריך לקבל אישור, הוא צריך לעבור עם מבחני רשע. כי רוב הרשעים, הלא שמות רוב מצוות היום, הם תינוקות שנשבו, היום נדיר למצוא רשע. אף אחד לא רשע, אנשים פשוט לא יודעים, לא מבינים, לא למדו, בורות, ממש זה... בורים לגמרי. הלאה. אהבת הגר שנתגייר, יש עלייה מאוד גדולה שעלו לארץ מחבר העמים ב-20-30 שנים האחרונות. חלק מהם ספק יהודים, חלק יהודים, שם לא מעט גרים. מצווה לאהוב גר, שנתגייר. שני מצוות עשיהן שנאמר בו, גם מצווה בפני עצמה, ואהבת את הגר. כן, הרמב"ם עושה את החשבון, שאם אתה אוהב, אהבת הגר, היא מצווה כפולה, למה? עם כל קול ישראל, אז כל המצוות לאהוב אחד מישראל וכל האיסורים חלים עליו, ועוד תוספות של אהבתם את הגר ולא תנו וכו'. אז על גר יש הרבה הרבה יותר הקפדה איך להיזהר בכבודו וכו'. הלאה, שונא אחד מישראל בליבו. כן, הוא לא עושה כלום, הוא לא פוגע בו, הוא לא אומר לו, הוא לא מראה לו פנים שהוא שונא אותו, אבל יש בלב שנאה על מישהו אחר. מה הגדרה של שנאה? חוסר אהבה. או את זה לא בסדר, הוא שמאלני, הוא כך, הוא אפשרי לי, הוא זה, הוא זה, הוא זה. לא משנה מה. אם דיברנו על עולם העסקים, כי זה סימן קוף נודבב, שאם אדם שונא את המתחרים שלו, הוא פוגע לו בפרנסה, והוא משמיץ אותי, והוא זה, והוא זה, והוא זה. חוץ, כאן יש אומרים, איך אני יכול לסלוח לו, הוא ככה, עשה לי ככה וככה וככה. אם אתה יכול לתבע אותו לדין, תתבע אותו. אם אתה יכול לדבר איתו, לשלוח לב שליחים ש... שיחסיק את מעשה אותו. לפעמים השנאה היא סתם. כן, מישהו עשה לך רע, אתה לא יכול להשאיר לו כגמולו, כאילו, אין טעם. אתה לא יכול לתבע אותו, אתה לא יכול לדבר איתו, אז מה אתה שונא אותו? מה זה ייתן? לא נותן כלום. אז פה צריך לכבוש את השנאה ולהגיד, עכשיו זה לא אומר שאתה חייב להיות חבר הכי טוב שלו, כמו שאומרים, אבל אתה אומר, בסדר. אגב, יש יושב במרומים, יש דין ויש דיין בעולם, כרגע אין לי מה לעשות, אז אני מנתק מגע, או ודאי לא חושב בשלילה, ודאי לא שונא אותו, כי השנאה לא תיתן שום דבר. לכן גם אמרתי על שנאה של רשע היום, ורוב המקרים השנאה רק תרחיק, לא תעשה שום דבר. כלום. לא, עוד לא ראיתי שמשנאה יצא דבר אחד טוב. אלא כן, זה משהו מבורר, ברור, שאתה אומר, תשמע, אתה מאדם כזה, ואתה רע, ואתה מנעץ קדושי ישראל וזה, ולכן אני לא רוצה לדבר איתך, ואני לא... הוא רוצה לעשות לך עסקים, ואז הוא מבין שהוא הגזים, ובסדר. אבל סתם שנאה, אפילו בלב, זה שום דבר טוב לא יוצא מזה. בדרך כלל הנפגע הראשי מהשנאה זה השונא. כי זה יושב בתוכו, וזה ממרר אותו, ועושה אותו אדם רע וממורמר, אז הוא שחרר, אין מה לעשות. לא שעבר, לקחתי איזה יותר מבוגר דווקא, לקחתי אותו טרמפ. אז דיברנו על מה שהיה במלחמה עכשיו, במבצע האחרון וזה. אז הוא אומר לי, אני מרותק לטלוויזיה. אמרתי לו, ידים, אמרתי לו, לא חבל. איזה, עזוב את הטלוויזיה, תחיה, תגיד תהילים, תראה ספורט, תראה סרטי טבע, לא יודע, מה אתה? אז הוא אומר לי, לא, אני צריך, אני מתקומם על הדעות של השמאל. אמרתי לו, ואם אתה רואה טלוויזיה ואתה שומע את הדעות שלהם, זה עושה לך טוב? לא, אני מתקומם, אמרתי לו, מה עם הבריאות שלך? חבל. ככה הוא שונא, אני ממש ראיתי שהוא שונא את השמאל, לא משנה, אבל בשביל מה? יודעים, באמת, מבוגר היה בטח לבית חולים, אפילו לקחתי אותו טרם. חבל. השנאה הזאת היא באמת מעבירה על דעתו של אדם. הלאה, נראה עוד קצת. והמכה את חברו ומחרפו, אינו עובר בלב זה. כן, השאלה, האם שנאה, הרי שנאה הרבה פעמים מביאה לקללות ונאצות והכאות, אבל לא, זה כבר סיפור אחר, אלא עובר, משום לא יוסיף להכותו. יש לנו אדם שחייב מלכות, חייב למתת מלכות, והתורה אומרת, 40 מכנו לא יוסיף. כלומר, מכה אחת מיותרת, אתה עובר איסור. אז אם מישהו מכה את חברו, משה רבנו, רשע למד את הגריך, עובר על לא יוסיף להכותו. שם כתוב בתורה, שאסור להכות שוב אם מישהו צריך מקור. כמו שאמרנו, לא צריך מקור שאסור להכות, שצריך להיות ישר, אבל יש טעם מפורש, וכמו שמשה רבנו אמר רשע, אם אדם מכה את חברו, והתורה וזהו, באמת חיה מלכות. כתוב בתורה שבית הדין שהוא מלכה מישהו, 40 מכנו לא יוסיף להכותו, לא יותר מדי. וזה אתה לומד שמכה אחת יותר מדי, זה איסור, זה לאו. הנה נניח שליח בדין, היה צריך לקות אחד אחד לחזיר, הגיע ל-39 מכות, נתן לו 42, אז הוא עבר שלושה איסורים. על כל הקעה נוספת מ-39 הוא עבר איסור. זאת אומרת שאם מישהו מכה את חברו ברחוב, הוא עבר איסור. זה לומדים. ובחירוף, כן, מה קורה אם מישהו מחרף, מקלל, מנעץ, עובר משום לא תונו איש את עמיתו. לא תונו זה לא הונאה של ממון כרגע, אלא זה צער. אם גורם לי מישהו צער, ופה אני רוצה להגיד, לפעמים אנחנו עושים את זה בצחוק, וכל החבר'ה צוחקים על מישהו, בצבא זה מאוד מאוד מצוי שמישהו קצת קשה לו וזה, אז שם ככה איכשהו פורקים את המתח שלהם, צוחקים עליכם, וצחוקים וזה, תיקח, ולפעמים אנשים נפגעים עד עמקי נשמתם, ממש זה מצער אותם, זה גורם להם טראומות, ולצערי אני שומע מקרים ממש ממש חמורים, בצחוק, אבל בסוף זה ממש, אף אחד לא אוהב שצוחקים עליו, קיצור, לא מכיר אנשים ש... אפילו יותר מזה, החפץ חיים אומר שגם אם אדם מספר על עצמו, אומר אני גרוע, אני לא לומד תורה, אני בקושי מתפלל, אז אתה אומר, טוב הוא אמר על עצמו, אז אני לא יכול לספר, לא. ולפעמים הוא מספר במין מבוכה כזאת, זה לא שהוא רוצה עכשיו שכל העיר תדבר על זה שהוא לא בסדר. אז לא, פשוט לא נדבר. קיצור, עין טובה, נפש רחבה, להיות מתעמידיו של אברהם אבינו. ואם החלימו בזה, כן, אדם צייר את חברו וגם החלימו, עובר גם כן משום לא תישא עליו חטא. אתם יודעים איפה כתוב לא תישא עליו חטא? מצוות תוכחה. הוכח, תוכח את עמיתך בראשי הקדושים. כלומר, אדם בא מתוך כוונה טובה, רוצה להוכח את חברו, לא סתם מחלימו. אומר לו, תשמע, לא ככה מתנהגים, ואיך וזה וזה וזה. אתה אומר את זה בצורה שלא נשמעת, שלא נשמע טוב, בצורה שהוא לא יכול לקבל או לא רוצה, אז אתה כבר מחלים אותו. אז מכל לעשות מצווה, עשית עבירה. לכן הגמרא כבר אומרת שתמהני אם יש בדור הזה, מי שיכול להוכיח. בשביל להוכיח צריך להיות באמת במצב מאוד מאוד ברור, שהמוכיח הוא באמת ברח ירוע להוכיחה, והמוכיח מוכן לקבל. אומרים זה בצורה שדברים יצאים מן הלב, נכנסים מן הלב. רוב התוכחות הסתם אין להם שום ערך. תוכחה, אם היא נשמעת, זה... אתה לוקח מישהו הצידה, חבר טוב, אתה אומר, תשמע, אני אוהב אותך, אני באמת אוהב אותך, ואני חושב שהתנהגות הזאת והזאת היא לא מתאימה, לא ראויה, זה לא טוב, זה לא בשבילך, זה לא מתאים לך, אז אומר, טוב, אתה צודק, תודה. אם אתה מתחיל לצרוח עליו, שום דבר טוב לא יצא מזה. זה לא תישא עליו חטא. טוב, נראה דבר אחרון. כתב הרמב"ם בספר המצוות, מצווה רשי. בכלל מצוות הוכחה הוא שנוכח קצתנו לקצתנו. משפט מאוד חשוב, אין חלק מעם ישראל מוכיח וחלק מעם ישראל מקבל תוכחה, אלא זה הדדי. מתי אותו חבר טוב יקבל ממך תוכחה? כשהוא יודע שבמצב הפוך אתה תקבל ממנו. אתם חברים טובים, פסוק במשנה, את אשר יואב יוכיח. באמת, אם זה בא מתוך אהבה ואתם חברים טובים, פעם קראתי דווקא ספרות לא יהודית, שחברות אמיתית נמדדת ביכולת להעיר הערות. אם אדם לא יכול לתת הערות לאשתו בעדינות, באהבה, בהכל, אז משהו בזוגיות שלהם לא עובד. אם יש לך חבר טוב ואתה לא יכול להעיר לו כלום, כלום, אתם לא חברים. ברור שאם בוקר עד ערב אתה צורח עליו, לא, זה לא חברות, אבל אהבה הגדולה היא את אשר יואב יוכיח. וזה הדדי, קצתנו את קצתנו. דברים ככה בתורה טובה, אפילו אתה אומר לו, תשמע, אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה להשתפר, אחד לשני צריך להתקדם בעבודת השם, לבנות האישיות שלי, אתה חבר טוב שלי, בוא תספר לי לדעתך מה נקודת החולשה שלי שצריך להתקדם בהן. אז הוא אומר, יופי, גם אתה תגיד לי. ואז ביחד עושים עבודה משותפת, להתקדם. זה חברות, חברות אמיתית, חבר זה לא רק אחד שרק אומר לך איזה חמוד אתה ואיזה טוב אתה וכמה כיף שאיתך, זה לא מחזיק. אז לכן התוכחה מהרמה זה קצתנו את קצתנו. כשיחטא איש ממנו לאיש, ולא ניתור בלבבנו, ולא נחשוב לו אבון. אבל נצטוונו לכוחו במאמר, עד שלא יישאר דבר בנפש. זו המטרה של התוכחה. פגעת בי. הרבה פעמים אני שומע, מישהו חייב לי כסף, לא שילם לי, עבדתי אצלו, לא שילם לי, הוא... למה אתה לא מדבר איתו? לא נעים. ואז מה קורה? אתה נותר ריבה. הוא יכול להיות שהוא שכח שהוא הזיק לך, הוא לקח ממך משהו ולא יחזיר, לא שילם לך בזמן וכו'. אתה שומר את זה בבטן, אתה לא מדבר איתו, אז אתה מעמיד פני חבר, זה לא באמת. הדבר הכי נכון זה ללכת אליו, נגיד לו, אנחנו חברים טובים, אבל תשמע, לפני חודשיים, לפני שנתיים, לפני יומיים, אמרת המשפט, לא במקום. עשית פעולה לא ראויה. אני אומר לכם מניסיון, אני שומע מאחרים, רוב אלה שאתה בא אליהם בצורה כזאת, אומר, אוי, סליחה, באמת, אני מתנצל, לא שמתי לב, טוב שאמרת לי, ומצוין. קחתי לו את האופניים, החזרתי אותם עם איזה משהו עקום. במקום לשמור לו טינה, תגיד לו, שמע, אתה שמת לב ש... כן, עשיתי לב, סליחה, אני מיד מסתדר. למה לא? זה החברות האמיתית. אומר הרמב״ם, אם אתה לא תוכיח, אתה תשנא אותו בלבביך. זה מה שכתוב בתורה. תוכיח תוכיח תמיתך ולא תשנא למחת. לפני כן, לא תשנא את אחיך בלבביך. הפתרון לשנאה זה לדבר. לדבר בצורה יפה, ראויה. אחרת מתפתחת רגשות כעס ושנאה, זה לא מתאים. כן, אומר, מכל מקום לא ידבר לו קשות עד שיחלימנו. כשנאמר, לא תשנא למחת, אלא יוכיחנו בסתר, בנחת ולשון רכה. זה נושא מאוד מאוד חשוב, אני חושב, ביחסי עם ישראל, בני אדם, משפחה, לכל אחד מאיתנו יש אנשים מסביבו שמשהו מפריע לו, תיגש בצורה יפה. כמובן, אתה צריך לאהוב אותו לכל אורך הדרך, לא פתאום, תשמע, אני חבר שלך, איפה הייתה עכשיו? באמת, באמת, באהבה אמיתית, משפחתית, חברית, אפילו, כבר דנה על כיבוד אביהם, אמא ואמא עשו משהו שלא כל כך מצחן ביניכם, במקום לשתוק, אפשר לבוא בנחת, על כוס קפה, כמו שאומרים, תגיד את רבון מאוד מכובדת, אני רוצה שתדעו שההתערבות הזאת, המשפט הזה, לא כל כך מצחן בעיניי, בעדינות, רוב, ההורים יקבלו את זה בהבנה. אם אתה לא אומר את זה בצורה בוטה, או שאתה מנתק מגע, או שאתה מתעצבן ולא יודעים מה קורה איתך, פשוט לדבר. זה לא יומן, הדיבור הזה הוא משחרר, אין סוף דברים. כל אחד מאיתנו בטח פוגש פה ושם שיקרא חילונים, שמאלנים, אנטי דתיים, ופתאום רואים שהם מדברים, לא יומן. אני יוצא המון המון, אני קצת למדתי גישור. גישור זה, כשיש ויכוחים בבני אדם, יש דין, בית משפט, יש בוררות, פשרה, ויש גישור. מה שעושים בגישור, משווים אנשים ואומרים להם, תדברו. בנחת. זה לא יומן. סתם, אני יצא לי קמפיין, נושיב אנשים או להיות כל מיני סיטואציות. תשבו בחדר, במקום לצעוק, במקום להתעצבן, הודעות ואני לא יודע מה, מדברים. לא יומן. מדברים, מסתדרים, מתלבנים, מתבררים. בגלל ההקשבה, וכמו שאומר, לבוא בסתר, בנחת, לשון רכה, להקשיב. יש לו טענה, תקשיב, לפני שאתה עונה, תן לו לגמור. ועכשיו תענה לו, בואי, יקשיב לך. פתאום דברים. זה ממש מחולל פלאים הדברים האלה. טוב, אידך זיל גמור, כמו שאמרתי, יש פה המון המון דברים שנוגעים לכל אחד, בעיקר סימן קרוף מדבר, שאדם יוצא אחרי המעשה והמסחר והעבודה והפרנסה והלימודים וכולי, אז זה דברים שאנחנו כל הזמן פוגשים אותם. טוב.